אתם מאזינים ל-107.2 FM.
שלום למירי רגב, חברת הכנסת מטעם הליכוד.
שלום רב ירון.
אני, יש לנו תוכנית רעיונות ככה להכיר מדי פעם חברי כנסת ופועלם. אני במיוחד ראיתי שאת פועלת לקידום מעמד האישה והגשת הצעת חוק לגבי נשים בהיריון בצבא הקבע.
נכון.
ספרי לנו קצת על המצב היום לנשות קבע. מה קורה בצהל? מה, החוק לא חל עליהם שאסור לפטר נשים בהיריון? הרי זה חוק קיים בחברה האזרחית.
נכון. תראה, אנחנו צריכים להבין שבצבא לא חלים כללי מעביד עובד שחלים בעצם באזרחות. ואני יכולה להבין מדוע הצבא זה לא ארגון שחלים בו את הכללים של יחסי עובד מעביד. יש לו משימות לצבא מאוד מורכבות, והוא פועל על פי פקודות הצבא, כשבאמת מי שאמור להגן על העובדים הוא ראש אכ"א והרמטכ"ל. כמו שאתה יודע, אין לצבא ולאנשי הקבע או לחיילים ועדי עובדים.
כן.
עם זאת, אני חושבת שנכון להשאיר את המצב המשפטי בצורה הזו, בכל זאת אני חושבת שיש לדאוג לאותם צרכים בסיסיים ולאותם זכויות של אנשי הקבע, ולכן פעלתי בשני מישורים. מישור אחד שפעלתי והצליח יחד עם חבר הכנסת חיים כץ, אנחנו הקמנו בעצם ועדת ערר לאנשי הקבע, שבעצם אם עד היום יכול היה מפקד להחליט שהוא מפטר קצין או קצינה, הוא לא יכול היום לפטר אותם, לפני שהוא מגיע לוועדת ערר שהיא מחוץ לצבא, בראשה יעמוד שופט, ובעצם שופט וכמובן גורם שופט שגם עוסק בסכסוכי עבודה, וראש אכ"א יצטרך לבוא לוועדה הזאת ולהסביר מדוע קצין שעד או קצינה שעד לפני מספר שנים קיבלו חוות דעת מצוינת, היום מחליטים שמפטרים אותה מהצבא. בעצם זה הישג מאוד מאוד גדול. לחוק הזה עבדתי גם כן יחד עם העורך דין ציפורי, שבעצם הפנה את תשומת ליבי לכל הסוגיה הזאת. וזה הצלחנו, זה שינוי, זה פשוט מהפך, זה מהלך היסטורי שיש ועדת ערר מחוץ לצבא שתעסוק במעמד אנשי הקבע. נושא השני שבעצם אנחנו עוסקים בו זה נושא נשים בהיריון. כידוע לך יש חוק שמונע פיתורי נשים בהיריון. בצבא, גם כן דרך עורך דין ציפורי, הובאו לידי מספר מקרים.
רגע, הערר הזה, מה שהצלחתם, הערר הזה, הגוף החיצוני הזה, הוא לא פותר את בעיית נשים בהיריון?
אני לא חושבת שהוא פותר את נושא נשים בהיריון.
למה?
אני חושבת שנשים, כי אני אגיד לך, כי אם החליטו לפטר אותה מסוגיה מסוימת שזה לא בא בדין משמעתי או בדין אזרחי, אז הוא לא יכול, שנושא נניח סתם פיקודי. נושא פיקודי. החליטו שבגלל בעיה פיקודית, היא לא יכולה להמשיך את השירות שלה. והצבא בדיוק אומר, בוא נביא את זה לוועדת הערר. אני אומרת, לא, לא נביא את זה לוועדת הערר. קודם כל, על פי חוק, אל תפטר נשים בהיריון. בדיוק
מה, אפילו אם יש סיבה שהיא
לא, חוץ? לא, אם יש חריגים, עזוב, מה שמדובר בחריגים יטופל כחריג. גם היום באזרחות, אישה שרחה כשהיא בהיריון, אז ישרו את פיתוריה גם שר העבודה והרווחה וגם שר התמ"ת. אז אני לא מדברת כי...
נו, אז הערר הזה כן יהיה בסדר.
הערר הזה כרגע לא עוסק בנושא של נשים בהיריון. עובדה היא שגם שבא הצבא והסביר מדוע הוא מתנגד למהלך הזה, הוא לא בא עם ועדת הערר. אלא הוא בא ואמר, יש ועדה מיוחדת ברשות סגן ראש אכ"א, תת-אלוף שמטפלת בנושא הזה. אני לא רוצה שסגן ראש אכ"א ידון בפיטורי נשים בהיריון, כי סגן ראש אכ"א מחויב בראש ובראשונה לארגון הצבאי. הוא מחויב בראש ובראשונה לתקנים. ואני רוצה שהם יהיו מחויבים בראש ובראשונה לאשת הקבע ולפרט. ואם אישה, ואני לא רוצה
רגע, אבל אני פה שומע בהיריון... קצת סתירה, מירי, כי מצד אחד את פתחת את השיחה ואמרת שאת מבינה היטב שיש לצבא אינטרסים, והוא צריך לתפקד כאינטרס ביטחוני.
נכון.
ופה פתאום את אומרת שלא, האינטרס האישי הוא קודם
לא,
לאינטרס הביטחוני.
אני מדברת הביטחוני. על תקנים. לא, יש הבדל בין ביטחוני לבין ארגוני של תקנים. אני מחר בבוקר, אני מפקדת, בסדר?
כן.
אני מפקדת יחידה.
כן.
ישנה קצינה שיוצאת עכשיו לחופשת לידה, לא מוצאת חן בעיניי. למה היא לא מוצאת חן בעיניי? עכשיו יש לי אפשרות, בלי הרבה קושי, להחליט שהיא לא חוזרת לעבודה.
ك כן, אז יש גוף, יש את הערר. ישאלו אותו, למה אתה מחליט להפסיק את עבודתה, מה הוא יטען?
והוא יטען, אני לא יודעת מה הוא יטען, יביא את סיבותיו. אני לא רוצה שזה יהיה בוועדת ערר. אני רוצה שזה מוגן בחקיקה. כמו שהיום מוגן בחקיקה זכויות אישה. אני לא רוצה שאישה תחשוב פעמיים להגדיל את המשפחה שלה או להרחיב את המשפחה שלה, כי היא יודעת שמחר בבוקר יכולים להזיז אותה מתפקידה. אני רוצה שאישה בהיריון תרגיש שהיא יכולה להיכנס להיריון, שהיא יכולה להרחיב את המשפחה, שאם היא חרגה ולא פעלה כיאה, אז יפטרו אותה מהצבא, כמו כל אישה בהיריון אחרת, שמועלת בתפקידה, אבל שמעמדה כאישה בהיריון יעוגן בחוק בדיוק כמו באזרחות. ובעניין הזה הצבא התנגד, והוא בא ואמר, ישנה ועדה בראשות תת-אלוף שתבדוק את העניין. אבל התת-אלוף, למה הוא מחויב בראש ובראשונה? לתקני הצבא. הוא אומר, אני רוצה עכשיו, המפקד בא, אומר, אני רוצה, יש לי עכשיו קצין שסיים תפקיד, אני רוצה להביא אותו במקום האישה בהיריון. אני רוצה שמישהו יגן על האישה בהיריון. קודם כל יגן עליה החוק. קודם כל החוק, החקיקה תגן עליה. עכשיו, אם יש עם אותה אישה בעיות, נטפל בהם בחריג. ולכן לא אהבתי את הערעור הכפול של שר הביטחון. אני חושבת שהוא עשה טעות שהוא אליי את זה בפעם השנייה, כי בפעם הראשונה הוא בא בבקשה לא לאשר את זה, וועדת השרים לא אישרה את זה. ההצעה שלנו כבר עברה בקריאה טרומית, לקראת הכנה לקריאה ראשונה שנייה בוועדת העבודה והרווחה, ובמהלך הפגרה כתב שר הביטחון מכתב נוסף לשר המשפטים, לדון שוב בסוגיה הזאת, והנושא הזה עלה אתמול שוב, ראיתי את המכתב ששר הביטחון כתב, כמובן שעניתי לו מכתב תשובה, ואני מאוד שמחה שוועדת השרים ושר המשפטים לא קיבל את האירור של שר הביטחון, אלא המשיך בקו של הצעת החוק שלי ושל חיים כץ, ואני מאמינה שברגע שתאושר הצעת החוק הזאת, היא לא תמנע כמובן מאותם נשים שהם לא פעלו על פי הדין הצבאי, שיפתור אותם משירות, אבל שלא יהיה מצב שאין מנגנון שמגן על נשים בהיריון.
אוקיי.
כפי שקיים גם באזרחות.
אני קורא פה שיש לך הרבה תפקידים, ואת מאוד פעילה כפרלמנטרית, גם יושבת, גם בוועדת כספים, ותספרי לנו עוד כמה ועדות, ועדת חוץ וביטחון.
אני יושבת בשתי ועדות, ועדת חוץ וביטחון וועדת כספים, כשאני יושבת ראש ועדת משנה בוועדת כספים בסוגיית הפריפריה, ובוועדת חוץ וביטחון בנושא כוח אדם ומילואים.
אז רגע, אני רוצה רגע לשאול אותך משהו.
הנושא של אנשים,
רגע, מירי, אני רוצה לשאול אותך משהו מקדים. ברגע שהחלטת שאת רוצה להיות חברת כנסת, מה עמד לנגד עינייך שאת רוצה לתקן או לשפר?
אני אגיד לך בכנות, שהמהלך הזה לא היה לי מהלך פשוט. בוודאי בבית, בעלי, דרור וילדים, אתה יודע, אני הרבה מאוד שנים שרתתי בצהל, בתפקידים מאוד מאוד תובנים. וקשה מאוד לנהל גם קריירה וגם בוודאי בצהל, עם אירועים כל כך רגישים, וגם משפחה. כשהשתחררתי מאוד התלבטתי לאיזה כיוונים אני הולכת, האם אני הולכת לעשות לביתי קרי, להרוויח קצת כסף ולהיות קצת עם המשפחה. או באמת להמשיך באותה נשימה את התרומה למדינה בדרך אחרת. והאמת היא שהנושא הזה גבר עליי, גם משום שחשבתי שאני יכולה להשפיע.
מה, במה? תני לי את הנושא שבא בעצמותייך ואמרת, אני אפילו על חשבון המשפחה.
הנושאים החברתיים מאוד בוערים בעצמותיי. הפערים החברתיים, הפערים בין החברה לפריפריה, הפערים בין עניים לחזקים, גם השוויון שיש בין נשים וגברים באותם תפקידים, גם הנושא המדיני, גם בער בעצמותיי. אמנם אני שירתתי בצהל יחד עם הרבה מאוד מפקדים בצבא שאהבו או לא אהבו את החלטת הממשלה בעניין ההתנתקות, וראינו כולנו מה קיבלנו בסוף, טרור. אז גם בנושאים המדיניים יש לי אמירה מאוד ברורה, וחשבתי שאני רוצה להשפיע, אני רוצה להיות במקומות שמשפיעים. פחות מעניין אותי כרגע לשווק סבון, לא שזה לא חשוב, אבל יותר מעניין אותי להתעסק בנושאים שתמיד עסקתי בהם, גם בנושאים החברתיים וגם בנושאים הביטחוניים מדיניים. והיה לי ברור שאני הולכת לשלם על זה מחיר כבד, גם מבחינה אישית וגם מבחינה משפחתית, משום שזה תפקיד טוטלי. זה תפקיד שאתה צריך להיות זמן 24 שעות לפעילים, לכל אזרח שמרגיש שמפריע לו משהו, שכואב לו משהו, כי בעצם אני בעצם משמש את הקול של אותם אנשים שבחרו אותי לכנסת, אני משמש את הקול שלהם. לבוא ובעצם להביא לידי ביטוי את חוסר העונים שלהם, את הקשיים שלהם, וחשבתי שהדרך הנכונה לעשות היא להיכנס למסלול הפוליטי ולבחון את זה. אם אני ארגיש שבארבע שנים האלה אני באמת תורמת, אני ממצאה את עצמי, אני מרגישה שאני מאושרת מהדברים שאני עושה, אז זה יופי. ואם לא, אז איך אומרים, לא אלמן ישראל, תמיד אפשר ללכת לאותם כיוונים שאני מרגישה שאני תורמת בהם יותר. ואני בהחלט חושבת ש...
מבחינת הפריפריה, איפה, מה הצלחת להשיג או מה את מתכוונת להשיג?
תראה, מבחינת, קודם כל מבחינת, הישג מאוד גדול שלי זה כמובן ההישג של ביטול המע"מ על הפירות וירקות. אני חושבת שזה היה מהלך לא פשוט מול ראש ממשלה, מול החלטה שבעצם זו תפיסת עולם של להוריד את המיסים הישירים ולהעלות את המיסים העקיפים. עכשיו, כשאתה מוריד מיסים ישירים, מן הסתם, מי בעצם זוכה? זה אותם אנשים שיש להם הכנסה גבוהה, אז הם מרוויחים קצת יותר. והמיסים העקיפים זה אותם מיסים שכולנו צריכים לשלם עבור אותם צרכים בסיסיים שאנחנו בעצם זקוקים להם. וכשאתה מרוויח מזכורת של 4,000-5,000 שקל, ויש לך כל כך הרבה מיסים עקיפים, והדיור כל כך יקר, ואתה צריך גם, אתה רוצה גם לחנך את הילדים שלך, אתה לא רוצה גם רק לחיות מהפה, ככה מחוץ לפה, אז אתה רוצה מזכורת ראויה, ואנחנו יודעים ששכר המינימום הוא מאוד נמוך, וכשאתה מוסיף מיסים על פירות וירקות, שזה מצרך בסיסי, גם לבריאות וגם מה שרוב האנשים אוכלים, אז זה בא היה, אבל אני חושבת שבמהלך הזה אני מאוד שמחה שראש הממשלה בסוף שינה את החלטתו אחרי קמפיין ציבורי לא פשוט שעשיתי, גם עם כאבי בטן לא פשוטים, סך הכל באתי כי שמחתי, וכי אני חושבת שבאמת ראש הממשלה וביבי נתניהו יכול להוביל אותנו לשינויים, ובעניין הזה לעמוד ממש מולו ולהגיד אין משמעת קואליציונית, כולל הנגזרת הזה שאני הודח מוועדת כספים, אני הולכת עם האמת שלי, עם הדרך שאני הצבתי לעצמי, ואני חושבת שבעניין הזה הבאתי הישג מאוד גדול, וגם בנושא המים, גם בנושא המים, שאני היום רגע הלכתי לבגץ כנגד הממשלה יחד עם עמותת ידיד, אבל שהצלחנו לבטל את מס הבצורת ואת עליית המחירים, שאמור היה להיות מס כפול בעצם על האזרח. זאת אומרת, אני חושבת שבהחלט בנושאים האלה, בנושאים החברתיים, אני חושבת שהצלחתי למטב את עצמי ולמטב את עצמי כאחת שמובילה נושאים חברתיים ומובילה את הדגל, שמבחינתי הוא מאוד חשוב.
אז רגע, אני גם רואה שבאמת העניינים החברתיים בוערים בך במיוחד, ופה קצת אני רוצה לברר איתך, האם אין לפעמים סתירה בין הרצון שלך לדאוג דווקא לחלשים במיוחד, כאשר עומדים האינטרסים הלאומיים לפי איך שאת רואה אותם. ולמה אני מתכוון? נניח הרצון של יהודים להתגורר בשכונות פלסטיניות במזרח ירושלים שיוצרים, והשליטה בעצם על ירושלים, את הרי מן הסתם סוברת שצריך ירושלים להישאר תחת ריבונות
ישראלית.
המצב הזה של ירושלים ירושלים תחת ריבונות ישראלית, היא בעצם יוצרת איזה מין שליטה על מיעוט חברתי. האם אין פה איזה סתירה בין הרצון שלך לשפר את האנשים דווקא החלשים, שבמקרה הזה הפלסטינים או הישראלים הירושלמים, הישראלים הגרים במזרח ירושלים, הם בעצם, התנאים שלהם הם לא הכי טובים.
תראה, קודם כל, אני בעד לשמור על זכויות האדם, זכויות הפרט, ואדם הוא אדם, ואנחנו צריכים לכבד כל אדם על פי אמונותו ועל פי דרכו. ובעניין הזה אני חושבת, אני הולך לטפל גם בסוגיית הבדואים בדרום, אני הולכת לעסוק בנושאים האלה, משום שאני חושבת שנכון לכל מיעוט לתת את האפשרות לחיות בכבוד במדינה שהוא בחר או רוצה לחיות בה.
אז מה לגבי מזרח ירושלים?
מעידך. יש לנו בסוף אינטרסים לאומיים, ביטחוניים, שהם בעיניי גוברים על הכל. וכשאני מדברת, אני מדברת על, על מציאות שאתה בוודאי שומע אותה לא פחות ממני, שאנשים יותר ויותר מדינות מצטרפות לקריאה של אחמד דינג'אן להשמיד את מדינת ישראל, וכשהולכים ח"כים ערבים להיפגש עם מנהיג, עם קדאפי, שאומר להם, תמשיכו להרבות בארץ כדי שבסוף זאת לא תהיה מדינה יהודית. זה צורם לי, משום שאנחנו
לא, זה שזה צורם זה אוקיי, אבל מה הקשר, מה הקשר לשליטה על מזרח ירושלים? איך את קושרת?
מה זה קשור לשליטה? זאת אומרת, ירושלים היא עיר הבירה של מדינת ישראל, של מדינת היהודים, בריבונות יהודית. לאורך כל השנים כיבדנו שם את כל הדתות, אפשרנו לכולם לחיות בכבוד. אם מישהו לא חי בכבוד שם בגלל בעיה כזאת או אחרת, צריך לטפל בזה נקודתית. אבל מה בין זה לבין חלוקת ירושלים?
ומה לגבי יהודה, שומרון? מה לגביהם?
הרי גם עדיין
אנחנו לא נותנים...
לא,
רגע, אני אגיד לך מה אני לא מבין. אני מרגיש שהרצון שלך לזכויות האדם הוא כנה ועמוק, ואני מרגיש מצד שני שהרצון הלאומי הוא מהווה לך איזה מין סתירה לרצון.
הוא לא מהווה לי שום סתירה.
למה? כי אנחנו הרי אנחנו יצרנו מצב...
מהווה סתירה שאזרח שערבי ישראלי לא משרת בצבא, ולא...
למה הוא לא משרת בצבא?
לא עושה שירות צבאי, ולא עושה שירות לאומי, ולא תורם לקהילה שלו, ומצד שני, יש כאן אזרחים שווי זכויות ושווי חובות צריכים להיות. ואני אומרת דבר
רגע, אחד רגע, מאוד פשוט. רגע, אני רוצה... רגע, מירי, את הגעת לערביי ישראל, ערביי ישראל לא מתגייסים בגלל שהם לא רוצים,
חלקם לא רוצים, בעיות ביטחוניות, אנחנו צריכים למצוא את הדרך לשירות לכל. דרך אגב, זה נושא נוסף שאני הולך לטפל בו יחד עם חבר הכנסת איתן כבל. אנחנו הולכים להקים את גם עמותה, לטפל בכל סוגיית השירות לכל, העומס.
מה זה לכל? מה זה לכל?
כולם. כל אזרח במדינת ישראל יצטרך לשרת. בשלב הראשון, מעל הכל זה צה"ל, משום שאנחנו צריכים לשרת את המדינה שלנו ולהגן על הגבולות שלנו. אין לנו מדינה אחרת, אלא אם כן אוגנדה עדיין מחכה לנו. זאת המדינה שלנו, זאת המדינה היחידה בעולם ליהודים, עלינו לשמור עליה כמדינה יהודית דמוקרטית. נקודה. בעניין הזה, איך אני אומר, אין לי פסיקים ואין סימני שאלה. עכשיו,
לגבי הפלסטינים, לא הישראלים, לגבי הפלסטינים שמעבר לקו הירוק.
תראה, אני, בעניין של הפלסטינים, קודם כל אני חושבת שברמה הבסיסית כרגע אין לנו פרטנר. אין לנו פרטנר.
רגע, עזבי רגע את הפרטנר. אני רוצה לשאול לגבי הסתירה. מעניין אותי איך את...
איזה סתירה?
יש פה סתירה של רצון. אני אגיד לך מה, איך אני מרגיש את הסתירה. מצד אחד יש לך רצון כן לזכויות אדם, וזכויות אדם זה כל אדם, כולל פלסטיני. מצד שני, את לא מאפשרת לו לחירות. אין לו חירות.
יש לו חירות, כשהוא יחליט לחיות בחירות,
לא,
יהיה לו
כרגע,
חירות.
לא, כרגע, עזבי מה זה כשהוא יחליט, הוא לא רוצה שתשלטי עליו.
מה איך? זה לא רוצה שישלוט עליו? הוא בחר חמאס, חמאס רוצה טרור, חמאס רוצה בעצם ארגון שרוצה לחסל אותי.
לא...
איזה מין דבר זה? איך? אני מוכנה ללכת...
מה איזה מין דבר זה? שמה? רגע, תסביר לי את הלוגיקה. איזה דבר זה שמה?
אני מוכנה ללכת בדיוק לאותה מתכון, דרך אגב, שראש הממשלה הציע. בוא נלך לשלום בין עמים, בוא נתחיל עם שלום כלכלי.
רגע, לא, מירי, אני לא רוצה להיכנס לזה. אני מעניין אותי ככה ברמה של הסתירה הפנימית. יש פה איזה מין מתח, מתח ערכי, ככה אני רואה את זה. אני אסביר לך שוב את המתח הערכי. מצד אחד, את באמת רוצה זכויות אדם. רואים לפי הפעילות שלך, ואת תורחת ואפילו על חשבון חיי המשפחה. אז עכשיו אני רואה, במצב הנוכחי, מדינת ישראל לא נותנת חירות לפלסטינים. תראי, הרי זה שאיראן, גם איראן היא לא פרטנרית, ואנחנו לא הולכים לכבוש אותה, נכון?
אנחנו חוזרים על אותם עניינים. יש לצערי הרבה מאוד פעמים שיש סתירה בין שני ערכים. לדוגמה, בין חופש הביטוי, לבין שמירה על המדינה, על ביטחון המדינה, נכון? רק עכשיו יש סוגיה כזאת שמסתובבת ענת קם ואורי בלאו. ובסוף, גם בית המשפט קובע שחיי אדם או ביטחון המדינה הוא גובר על הערך של חופש הביטוי, שכולנו מבינים את החשיבות של חופש הביטוי במדינה דמוקרטית.
אז מה את סוברת לגבי הפלסטינים?
אני אומרת שבסוף יש לי מדינה שאני צריכה לשמור עליה. אני צריכה לשמור על האינטרסים הביטחוניים שלי. אני לא רוצה לשלוט
תשמרי,
על מדינה
תשמרי
אחרת.
תשמרי על האינטרסים הביטחוניים בגבול שלך.
אחרת, אני לא רוצה לשלוט על הפלסטינים. אני רוצה לחיות איתם בצורה שיהיה סוף לסכסוך, בצורה שהם יפסיקו לזנה ויפסיקו להרוג את אזרחינו וילדינו, ושאנשים בשדרות יפסיקו לשחק במשחקייה, במשחקייה ממוגנת.
אז רגע, אז תסבירי לי, אני פשוט רוצה להבין. נניח אנחנו, יש לנו גבול עם סוריה, יש לנו גבול עם לבנון, יש לנו גבול עם ירדן, למה לא ליצור גבול עם הפלסטינים ושהם יחיו את חייהם כמו שהם מבינים? מה הבעיה בזה? למה זה בעיה ביטחונית?
זה לא, זה קודם כל הבעיה היא שאין לך פרטנר לייצר גבולות.
אז מי את הפרטנר? הם יעשו מה שהם רוצים.
ירון, זאת הבעיה. הבעיה שמדברים על בכאילו. אי אפשר לדבר על בכאילו. אנחנו כבר הרבה מאוד שנים מדברים על זה שאנחנו רוצים שלום. כולנו רוצים שלום. אני לא מכיר המפלגה שלא רוצה שלום, אבל אי אפשר לדבר בכאילו. אנחנו צריכים להיות פרקטיים.
לא, לא בכאילו. אני אתן לך, רגע, אני אסביר לך מה אני לא מבין. מירי, אני אסביר לך מה אני לא מבין כדי שתסביר לי. זה לא בכאילו. נניח אנחנו יצאנו מעזה, אוקיי? יש עזה קיימת וחמאס שולט שם. את לא מציעה לכבוש את עזה, נכון?
נכון.
יפה. אותו דבר, בוא נעשה אותו דבר גם לגבי יהודה ושומרון, כדי לתת להם לקחת אחריות לחייהם.
לא, אני לא רוצה להגיד לתת להם את יהודה ושומרון.
למה?
יהודה
כי מה? ככה, בגלל
לא
האינטרס הלאומי או בגלל האינטרס הביטחוני?
בגלל האינטרס, קודם כל, כי יהודה ושומרון היא חלק ממדינת ישראל, מארץ ישראל נקודה. גם נושאים ביטחוניים, אני לא רוצה, משום שראיתי שנתתי להם את עזה ועקרתי יהודים וקיבלתי טרור. אני לא רוצה לקיים איתם כרגע שום מסע ומתן, עד שאני לא יודע שיש לי פרטנר, שיודע לקחת, באמת חושב על עתיד הפלסטינאים, שרוצה לחיות לצידנו בשלום.
רגע, מירי, אני הצלחתי קצת להתבלבל, שנייה, אני רוצה לעשות לעצמי סדר. את סבורה מבחינה לאומית, איפה הגבול צריך, הגבול
אני לא רוצה לדבר כרגע על הגבולות. אני לא רוצה לדבר על הגבולות, אני לא רוצה להיכנס לגבולות.
אבל את סבורה, את סבורה שאם היה פרטנר, אפשר לתת להם...
אני רוצה לדבר על העיקרון, לא על הגבולות.
מה זאת אומרת?
על העיקרון דיבר ראש הממשלה אמר שתי מדינות לשני עמים, נכון?
לא, לא רוצה שתסמני את הגבול.
לא, אבל אני לא רוצה.
שתי מדינות לשני עמים זה באופן עקרוני יהיה גבול.
אני לא רוצה לדבר ברמה של דיון שאתה רוצה
להוביל אותי.
אני רוצה לדבר ברמה של דיון עקרוני. אני מדבר, אתה מדבר איתי על זכויות הפרט, אתה מדבר איתי על זכויות האזרח.
אז הנה, אני רוצה להבין, אני רוצה להבין, יש את הזכויות הפרט גם של הפלסטינים וזה את מסכימה, נכון?
נכון.
עכשיו, איפה הבעיה? בוא נניח שאנחנו קובעים לעצמנו גבול שמוסכם עלינו מבחינה ביטחונית ונותנים להם לנהל את חייהם כפי שהם מבינים. איפה יש פה בעיה?
הנה, קח את עזה כדוגמה.
מה? מה?
שמה? מה את אומרת? שמה? קח את עזה כדוגמה. שמה? אתה חי באיזה ספרה אחרת.
אבל את לא מציעה לכבוש את עזה, נכון?
אבל עזוב אותי כרגע, אני מציעה לכבוש. אתה שוב עובר, אתה עושה כאן דבר, אתה עושה כאן השוואות, אתה הולך על האם ואם, על דבר שהוא בעיניי הוא לא נכון, כי הוא מטעה. יש לך סיטואציה, יצאנו מעזה, הוצאנו יהודים שאנחנו שלחנו אותם, להפריח את הנגב ואת השממה של אז, אנחנו שלחנו אותם לשם.
Okay.
אנחנו שלחנו אותם, ממשלות ישראל שחלקם היו ימין וחלקם היו שמאל.
Okay.
באנו והחלטנו במהלך, המדינה החליטה, הממשלה החליטה, לא אני החלטתי, להוציא אותם משם,
okay.
כדי ללכת לכיוון של שלום, כדי ללכת לכיוון של, הנה, אנחנו הולכים לכיוון של שתי מדינות לשני עמים, בוא נתחיל עם עזה תחילה, בוא נראה מה יש שם, ואנחנו קיבלנו, יש לנו תוצאה, אפילו פרס אומר את זה, הנשיא פרס אומר את זה, אז מה אתה רוצה? קיבלנו טרור, אנחנו קיבלנו מצב שהיום עזה והחמאס, יחד עם החיזבאללה, יחד עם מה שקורה באיראן, סוריה, לבנון, חיזבאללה, יש לנו פה בננה של ציר הרשע, שיש להם משימה אחת, לחסל את מדינת ישראל, חסל אותנו, לא להיות, שאנחנו היהודים לא נהיה פה, עכשיו אפשר להתעלם מזה, אפשר לדבר על שלום, ואפשר לדבר על פלסטינים שרוצים שלום.
לא, אני לא מתעלם מזה.
ואפשר לשמוע את האמירות של אבו מאזן. תשמע, אבא, אי אפשר לשחק, אי אפשר להיות דו פרצופים.
לא, לא, זה לא קשור לדו פרצופים.
אם אנחנו לא רוצים מדינה יהודית דמוקרטית, זה משהו אחר.
לא, מדינה יהודית דמוקרטית בגבולות של מדינה יהודית דמוקרטית. אבל, רגע, מדינת ישראל...
אבל אתה מתעסק, ירון, אתה מתעסק עם הגבולות. יש לך גבול אחד, יש לך. בוא נתעסק בו, בוא לא נדבר על האם. עשינו צעד. מדינת ישראל עשתה צעד, לקחה יהודים ששלחה אותם לשם והוציאה אותם, עקרה אותם, עד היום אין להם איפה לחיות.
נו.
עד היום הילדים שלהם, אין להם בתי ספר נורמלי וגני ילדים, מה שיש לילדים שלך ושלי. נעזוב את זה, בסדר?
כן.
מה יש לנו שם? יש לנו פחות מצבורי נשק? יש פחות איום על הילדים שגרים בשדרות, קריית גת ואשקלון? אבל אי אפשר כל פעם לשחק באים ואים ואים. יש לנו מציאות, בוא נפתור אותה. אנחנו רוצים לפתור אותה, אבל אנחנו צריכים בראש ובראשונה לשמור על האינטרסים שלנו. אלא אם כן, לא רוצים מדינה יהודית דמוקרטית, זה סיפור אחר.
אבל את אומרת שהאינטרס, את אומרת שהאינטרס הוא ביטחוני או אינטרס ערכי שאת רוצה גבול של ארץ ישראל השלמה?
קודם כל האינטרס הלאומי ביטחוני הוא גובר על הכל. קודם כל הוא.
ואת חושבת שאם אנחנו ניסוג אז המצב הביטחוני יהיה גרוע יותר?
אני בטוחה, לא חושבת. אני בטוחה שכרגע אין לנו פרטנר. אם ניתן לנו באמת, היו בחירות, היה פרטנר, הייתה ממשלה, היה מנהיג שאומר אני רוצה לשים קץ לתביעות. אני מבין שאנחנו צריכים לחיות ביחד במדינה שכנים אחד לשני.
אם הוא יגיד את זה, את תאמיני לו?
מה? אני לא מאמינה לו. אתה מאמין לו?
לא, אבל את אומרת, אין לנו פרטנר.
לא, אבל אני שואלת אותך, ירון, אתה מאמין לו? אתה מאמין לו? אתה יודע, אני...
רגע, אני רוצה פשוט להבין אותך. מצד אחד את אומרת, אין פרטנר, וזה משתמע שאם יהיה פרטנר, זה בסדר מבחינתך.
אם יהיה פרטנר.
עכשיו, מה זה פרטנר? פרטנר זה, את אומרת, שהוא יצהיר שזה בסדר שתהיה מדינה, יקבל את מדינת היהודים,
שתכיר בזכויות ההיסטוריות שלנו במדינה של היהודים בארץ ישראל.
אם הוא יצהיר ויחתום, את תאמיני לו?
אם הוא יבוא, אם הוא יראה, קודם כל שיבצע במה שיש לו, קודם כל שימגר את הטרור, שיוריד את החמאס מהשליטה, או שיפסיק את הפעילות הטרוריסטית. בוא נראה קודם כל שהם עושים משהו. בוא נראה מה הם עושים בעזה.
ואחר כך את תאמיני לו? זו השאלה שלי.
אם הוא יעשה את הצעדים 1, 2, 3, 4, אז לא תהיה לי ברירה להאמין בו. אבל אם הוא לא עושה את זה היום, אז אני לא יכולה להאמין לו. אנחנו כל הזמן מדברים על אם מול הפלסטינאים. שים לב, אף פעם אנחנו לא מדברים על המצב כמו שהוא היום.
לא, אני מדבר, אני רוצה פשוט להבין את משנתך. אני רוצה להבין את משנתך, כי אני מרגיש פה סתירה פנימית.
אני לא רוצה לשלוט בעם אחר, אני לא רוצה לשלוט בפלסטינים.
אז תצאי משם.
אני אצא משם כשאני יודע שיש לי ביטחון פה. אני אצא מהמקומות שאני יודעת שאני יכולה לצאת משם. אני לא רוצה לצאת משום מקום כרגע. אנחנו יצאנו כבר ממקום אחד וחטפנו, ואנחנו רוצים טרור. אני רוצה שהם יבינו שקודם כל זאת המדינה שלי, שמדינה של היהודים, שאנחנו צריך לראות איך אנחנו חיים בה בשלום, ולא שכל שנים וחמישים משנים את הדרישות שלהם. אנחנו ביצענו התנתקות, אחד המהלכים הכי כואבים ובעייתים לחברה הישראלית, ואנחנו מקבלים טרור שרק הולך ומחמיר שם. ואני אומרת לך, שאני שומעת את סקירות ראש השבק, ואני יכולה להגיד את זה משום שזה פורסם, אז אין לי בעיה להגיד את זה, שהוא אומר שהחמאס והמדינות המוסלמות, ואני בטח לא מחדשת לך שום דבר אחר, ירון, יש להם עניין של זמן, עוד 5, עוד 10, עוד 20, עוד 30 שנה, הם יודעים בסוף שהם יחסלו אותנו. זאת המדינות, זה הכיוון שלהם.
זה בדיוק מה שאני שואל אותה. אבל זה בדיוק מה שאני שואל. לפי שיטתך, המדיניות הזאת תהיה גם אחרי שיהיה פרטנר. לשיטתך, לא לשיטתי. לשיטתך זאת מדיניות, אפילו מדיניות דתית. הרי האסלאם, יש לו את הדר אל אסלאם, ושטח ישראל הוא שייך לאסלאם. הם תמיד יסברו שהיהודים ששולטים פה זה בניגוד לאסלאם. אז איך את פתאום תאמיני לחתימה?
אני אאמין כשאנחנו נראה צעדים בוני אמון של הצד הפלסטיני ושל המנהיגים הפלסטינאים כלפי אזרחי ומדינת ישראל. כשאנחנו נראה שמפסיקים את הטרור, שמפסיקים את ההסתה בקרב בני הילדים ובני הנוער, שאתה תראה את כמות הספרים שאני כצנזורית עוברים לעזה ולשטחים של הפלסטינים, שמציירים אותנו, ואיך הם מתארים אותנו. אני לא קוראת כאלה ספרים, לא על הפלסטינים ולא על הערבים, לילדים שלי, לבת שלי מיכל, לפני שהולכת לישון. אבל הם כן קוראים את זה. כשאנחנו נבין שאנחנו מדברים בסיסמאות ריקות מתוכן, אז תבין שאתה לא רוצה פחות, אני לא רוצה פחות שלום ממך. אבל אנחנו צריכים להבין בסוף באיזה מקום אנחנו חיים, באיזה מציאות אנחנו חיים. עכשיו אפשר לראות את הכל בתמונה ורודה, ויגיד בוא ניתן להם ובוא זה, והכל יהיה בסדר. עכשיו, אילו לא היה לנו שום דבר בעבר ללמוד מזה, אז הייתי אומרת לך, אתה יודע מה, ירון, שפו. אבל אנחנו רואים, היו לנו צעדים בעבר, אנחנו רואים מה קורה. הרי אני אמא לילדים, אני שולחת הבן שלי עוד שבועיים לצבא. מה, אני רוצה שהוא ילחם ומה? אז אני אומרת, בוא נסתכל על הדברים האלה בצורה הגיונית. אנחנו לא רוצים לשלוט על הפלסטינים, אמר את זה גם ראש הממשלה שלנו, שהוא מהימין להזכירך. אבל צריך מספר תנאים שימולו על ידי הפלסטינים שהם לא מוכנים למלות אותם. ואפרופו, להזכירך, גם ברק וגם אולמרט, בזמן תפקידם כראש ממשלה, נתנו להם הרבה יותר ממה שנותנים להם היום, והם לא רצו. ולכן אי אפשר כל פעם לבוא לצד הישראלי, כי לא הכדור נמצא רק אצלנו. אנחנו עשינו מספר צעדים שלצערי אנחנו לא יודעים לשווק אותם, ואנחנו לא יודעים למנף אותם, ואנחנו לא יודעים להסביר אותם, וגם לא פעלנו כהלכה. כי כשיצאנו מעזה, ואמרנו שכל קסם שיפול לעבר אזרח המדינה אנחנו נגיב, ואנחנו לא פועלים, אז ככה אנחנו נראים.
טוב.
אז ככה אנחנו נראים, ביכולת שלנו להגן על אזרחי המדינה שלנו, ואין מדינה בעולם שמוכנה שככה יאיימו על אזרחיה.
מירי, תודה על הרעיון שנתת לנו, ותמשיכי בפעילות קידום אנשים וזכויות האדם. ואני מקווה לראיין אותך שוב בנושא הלאומי, ככה נתמקד רק בו, כי עדיין לא הבנתי את משנתך.
בשמחה רבה.
ביי ביי, יום טוב.
ביי ביי. Hey there, cutes, put on your dancing boots. Come dance with me. Come dance with me. What an evening.